ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה, הפודקאסט שמנסה להביא לכם אנשים מיוחדים, אנשים שעברו דרך, אנשים שנמצאים בקדמת הבמה של חייהם העסקיים או האישיים, והפעם יש לי את הזכות באמת להיות פה עם אישה יקרה לליבי, ליאת שפר בן יעקב, שהיא, יש לה המון המון תארים, אז אני ככה קצת יקריא לכם כמה הדברים היא עושה, היא מובילה אנשים, גם נשים וגם אנשים להצלחה יוצאת דופן, כבר 20 שנה, מייסדת מאסטר, אקדמיה להצלחה בחיים, מחברת ספרים, מחברת רב המחר, Lose the Diet, Lose the Weight, והספרים רק אל תדברו איתי על דיאטות, Relationships 101, מפתחת שיטת Master of Creations, המודל המלא ליצירת מציאות שלב אחר שלב, יש לה פודקאסט מצליח, והיא בכלל אישה מיוחדת שהרצתה גם בכנס שלי וגם עזרתי לה בכנס שלה, שהיה כנס מהמם, אחד המדהימים שהשתתפתי בו, אז קבלו במחיאות כפיים את ליאת שפר בן יעקב. אלן אלן, מה העניינים?
בסדר גמור, איזה כיף להיות כאן.
אני חייב להודות שכמעט ביטלתי את הפרק, הנה וידוי. אני מספר שכשבונים הרצאות, אז אחת ההתחלות הטובות לפתיחת הרצאה זה וידוי, כי זה מאוד מחבר את הקהל וגורם לאמפתיה לפעמים. אז וידוי, כמעט הפרק הזה לא צולם עכשיו, הוא היה מצולם מתישהו, אבל היום בבוקר רבתי עם הבן שלי ככה בצחוק, והוא זרק לי את האצבע שלו לתוך העין שלי, ואני אמרתי כאילו, וואו, הרג אותי. והלכתי לרופא, והוא אמר לי, הכל בסדר, יש שריטה אמנם, אבל זה יעבור לך תוך כמה ימים, אז אמרתי ככה, אני בלרי. אבל הנה אנחנו פה, ואת יודע, דיברנו קצת לפני, ואמרנו, אין לנו מושג על מה הפרק, אבל מה שכן יש לי מושג זה שאת באמת בן אדם שאחד מאוד מחובר לעצמו ועבר דרך, עבר דרך עם עצמך מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שבעלי עסקים או בכלל אנשים שרוצים להצליח, הם רוצים גם לשמור על אותנטיות מאוד מאוד גדולה, זה מאוד חשוב, וגם לייצר שינויים, זה דבר שהוא לא פשוט. אז ספרי לי קצת על עצמך, מה את עושה כיום, מה הפוקוס שלך, אני עוד מעט אקח את זה לכל מיני כיוונים, אבל מה ליבך, כמו שאומרים?
אז אני אגיד שבאמת, זה באמת דרך שהיא גם לא מסתיימת מבחינתי, זה לא שהגעתי לנקודה this is it, כאילו זאת הנקודה היום, נכון ליום רביעי שבו אנחנו מצלמים את הפרק. אז אני יכולה להגיד שנכון להיום, ובאמת זה משהו שאני יכולה לראות אותו עובר לאורך החיים שלי, וזה אגב אחד הדברים שאני עוזרת לאנשים כשאני עוזרת להם לדק, זה להסתכל מה היה שם לאורך הדרך, גם אם לא קראנו לו בשם הזה, שאיזה פשן כזה, זה משהו שהנחה אותנו. אז אני יכולה להגיד שלאורך באמת כל החיים בצורות שונות מאוד, אבל הנחה אותי הנושא הזה של יצירת מציאות, של כמה אנחנו חלק מה... דבר הזה שהוא החיים שלנו, כמה החיים שלנו קורים לנו, כמה אנחנו באחריות על הדבר הזה, או בשליטה על הדבר הזה. אז הנושא של יצירת מציאות, ושוב, באמת לקרוא לזה במילים האלה, זה ממש בשנים האחרונות שאני מדברת על זה ככה, למרות שקראתי את הסוד כמו כולם לפני 20 שנה, ולמדתי את התכנים האלה הרבה מאוד שנים, אבל לדבר על זה בחוץ, אפרופו אותנטיות, זה ממש משהו של השנים האחרונות, אבל זה באמת נושא שאני כל הזמן עסקתי בו, אני חייבת להגיד ואני יודעת שאנחנו עוד ניכנס לזה היום, אבל החיים זימנו לי לא מעט אתגרים ולא מעט דברים להתמודד איתם, ובאמת מצאתי את עצמי בהמון נקודות לאורך הדרך, שואלת את עצמי, א', מה הוא שם למעלה, אז זה רוצה ממני ומהחיים שלי, ובנקודה מסוימת באמת שאלתי את עצמי כמה אני אחראית על החוויות האלה, זאת אומרת כמה מהם אני יוצרת. אז באמת הנושא הזה של ליצור את המציאות, של להגשים את החלומות, של לכוון גבוה וללכת לשם עם כל מה שזה אומר, וממש לא הכל מצליח בדרך, ממש לא, אתה יודע, אתה קראת את הקורות חיים שלי, ואני כזה מקשיבה, באמת, מעניין מתי הבחורה הזאת מגיעה, אני נורא אשמח לשמוע.
לגמרי, לשמוע מה היא אומרת, איזה חוכמה.
בדיוק, זה יהיה מה יש לה ללמד, כי אתה יודע, מהצד, זו רשימה נורא מפוארת, אבל בתוך הדרך יש... אתה יודע, יש את המיליון דברים שלא הקראת, שלא קרו, שהייתי רוצה שיקרו, אבל הם לא שם. ואת האתגרים, ואת הפחדים, ואת הכישלונות. אז זה באמת גם וגם, ומבחינתי, כשאני מדברת על הצלחה בחיים, או להגשים חלומות, זה לא רק הרשימת ויים הזו, שגם שם עברתי תהליך ארוך של באמת למלא את הרשימה הזאת של, אצלי זה היה לעבור דרך לרד במשקל, ולמצוא מישהו שרוצה להיות איתי ובן זוג, ולהתחתן ולהביא ילדים ולקנות בית, את זה כל ה-to-do list הזה שאנחנו שמים לעצמנו או שמו לנו, זה גם איך אני מרגישה בדרך הזו. זאת אומרת, בהתחלה יש לנו איזו מין מחשבה כזו שאני אגמור את הרשימה הזו, אני אכתוב ספר, אתה יודע איזה סיפורים היה לי סביב היום הזה שאני אכתוב ספר, והיום הזה שספר שיהיה באמזון
וקבל את זה. אני יודע, לי יש את זה, לי יש את זה, אני מחכה כבר שהוא יצא ממני, אני יולד אותו כבר.
ואני קבל את השלט הזה, בסט סלר, ווואלה, קיבלתי אותו ואני מסתכלת עליו, הוא מסתכל עליו, זה היה מגניב, פתחתי שמפניה, הרמתי כוסית, יום אחרי זה קמתי בבוקר, אותו דבר, השמיים אותם שמיים, אני אותה ליד, ובאמת ההבנה הזו של זה, אני לא, זה מה שאני עוזרת לאנשים להגשים את החלומות, אבל החלק המשמעותי בתוך העניין הזה זה מה אני חווה בדרך הזו, ואיפה אני בתוך כל הסיפור הזה, כי אני יכולה להגיד לך שאם אני אגשים את החלומות, ומצאתי את עצמי לא פעם ולא פעמיים שם, שאני ממלא את הוויים האלה, ובמקום להרגיש את האושר ואת הסיפוק ואת השמחה ואת מה שאני חושבת שזה יגרום לי להרגיש, אני מרגישה ריק נורא גדול, כי זה לא מילא שם שום דבר באמת, כי את זה אני צריכה לעשות לבד ב-off the record, כשאף אחד לא רואה וכשאין לי את הרשימה הזו, ואז אני באמת יכולה ליהנות גם מהדברים שאני עושה בחוץ, אבל באמת מהחוויה הפנימית, וההגדרה שלי להצלחה בחיים, היא לא רק הרשימת ויים, אלא איך אני מרגישה בתוך החיים שלי, ומי אני שם, ומה אני יכולה לדבר, ועד כמה אני יכולה להיות אני, להיות האותנטיות שלי ולהיות פתוחה ולא להסתיר דברים ולא להרגיש של אוי ואבוי מה יקרה אם מישהו יראה שמאחורי הרשימה הזו מסתתרים דברים הרבה הרבה פחות יפים, כי אז אני לא תהיה ברשימה. לזה?
אני מה זה מתחבר לזה? אני יכול להגיד לך שגם אני בדיוק כמוך, לפעמים אחרי הצלחות כבירות, איזה כנס גדול שהבאנו איזה 4,000 איש וזה פתאום, על מה? אבל למה? אבל נשארתי עם עצמי, כאילו זה לא ש... גדלתי להיות משהו אחר, ולפעמים אתה מנסה לברוח מעצמך, או מכל מיני דברים שקיימים בך, דרך כל מיני דברים חיצוניים, וזה מקום מאוד בעייתי להיות בו. אז בואי ניקח רגע את הנושא הזה שנייה, ונדבר עליו רגע, כי המון אנשים רוצים להצליח, אבל מצד שני, רוב האנשים לא הולכים אחרי המטרות שלהם באמת, ואני שואל, למה? אני מנסה באמת גם לפרק את זה בעצמי הרבה פעמים, כי אנשים אצלי בקורסים, נגיד קורסי עמידה מול קהל, אתמול סיימתי איזה קורס באמת, ואמרתי להם חבר'ה עכשיו זה המאני טיים, זהו עכשיו, זה הזמן לעשות, כמה מהם יעשו? אני לא בטוח, אני לא יודע, ואני שואל, למה אנשים לא הולכים אחרי הדבר הזה באמת? האם זה פחד מהצלחה? האם זה פחד מכישלון? גם וגם... אני לא יודע, יש לך איזה תשובות, אני פה בשביל להחכים את עצמי קודם כל.
אז אני אגיד שאני חושבת שיש לזה כמה וכמה סיבות, אני חושבת שאצל כל אחד מאיתנו כנראה גם כמה וכמה דברים פועלים במקביל. אני אגיד שבאמת בעיניי הסיבה הראשונה היא ש... עוד, אתה יודע, אנחנו מדברים על חלומות, רוב האנשים בכלל לא יודעים מה החלומות שלהם ומה הם רוצים, והם רודפים אחרי כל מיני דברים שהחברה... שידרה להם, או הם חושבים שאם יהיה להם את זה, וזה לא באמת שלהם. אז הם לא באמת יודעים מה הם, באמת, ששאלה הכי קשה לאנשים לענות עליה, זה מה אתה באמת באמת רוצה, תשובה בדרך כלל אגב תהיה, זה אני לא רוצה שיכאב לי, אני לא רוצה שיהיה לי מינוס בבנק, זה מה אני לא רוצה.
לגמרי.
יש אגב תהליך כזה שאני מעבירה, של באמת יצירת מציאות והגשמת החלומות, בתוך כמה חודשים, אנחנו עושים תהליך של טרנספורמציה, ואני קודם כל מעבירה את האנשים דרך השאלה הזו של מה אתה לא רוצה, כי שם הרבה יותר קל להם לענות. ואחרי שהם יושבים וכותבים את כל הרשימה הזו של מה אני לא רוצה, אנחנו מתחילים להסתכל אחד מול השני, אוקיי, אז אתה לא רוצה את זה, אז מה כן? אתה לא רוצה את זה, אז מה כן? אז קודם כל זה להתחיל בכלל לברר מה אני רוצה, או מה אני חושב שאני רוצה, זה עוד שלב שאני עוד חושב שאני רוצה.
לגמרי, לגמרי.
והשלב הבא זה לשאול את עצמי את הלמה. כאילו, למה? מה יקרה כשזה יקרה? יהיה לך ספר, יהיה לך 4,000 איש בכנס, מה אז? Okay? ואז אתה מתחיל לקלף את הקליפות מאחורי העטיפה היפה הזאת של ספר, של כנס, של לעמוד על במה, שאנשים, אוקיי, מה יש שם? ואז אתה כבר מתחיל להגיע לרבדים העמוקים יותר, שאין בכלל הסיבה שבשבילה אנחנו באמת עושים את כל מה שאנחנו עושים.
לגמרי.
ואז מה שאתה פוגש שם, א', אתה פוגש הרבה פעמים כל מיני קונפליקטים, אחד הסיבות שאנשים לא משיגים את מה שרוצים, זה כי יש שם קונפליקטים, נגיד אני, הנושא הכלכלי, שזה נושא שאני גם עשיתי בו דרך ועדיין עושה, וגם אנשים שאני מלווה עושים שם תמיד עניין, כי אנחנו חיים בחברה שאין גבול לכמה אתה יכול להצטרך ולרצות. ואני מגלה למשל שאתה רוצה יותר כסף, למה אתה רוצה יותר כסף? כי אני אקנה ובלה בלה בלה, ומה בסוף אתה רוצה? אני רוצה חופש. כן? אני רוצה להרגיש חופש, אני רוצה להרגיש שלווה, אני רוצה להרגיש ביטחון, אני רוצה לשבת בים, ועם הבירה שלי או כל אחד והקטע שלו וליהנות מהחיים. אוקיי, עכשיו איך אתה יוצר את זה? אז אני עובד שעות נוספות, אני מקים עסק, אני קורא את התחת, אני עושה עבודה שיווקית, אני מוציא כזה, שום דבר שקשור לחופש, ללשבת מול הים עם הבירה, לשלווה הפנימית, ואז יש קונפליקט נורא גדול, כי כאילו אני רוצה ועושה פעולות לכסף, אבל הרצון האמיתי שלי הוא חופש ושלווה ולשבת מול הים. ואם אני לא אמצא את הדרך לחבר בין הרצונות האלה, אני אשאר תקועה, כי יש לי כוח שמושך מצד אחד, כוח שמושך מהצד השני, ומה קורה? אתה עומד באמצע. אתה רוצה ולא רוצה, אתה עושה פעולות, אבל הן לא עובדות, אתה עושה כל מיני מהלכים שיווקיים, אבל הן לא מייצרים את התוצאות שאתה רוצה. למה? כי יש בתוכך איזה אנדרליין שמספר סיפור אחר לחלוטין מהפעולות שלך בחוץ.
לגמרי.
והדבר המשמעותי הנוסף הוא באמת, ככה נגעתי בזה בנושא של הקונפליקטים, זה באמת הלמה. למה אני רוצה את מה שאני רוצה? ועוד פעם, רוב האנשים רוצים את הדברים הלא נכונים, כי הם לא באמת שלהם. זה לא, אין לי מה נכון, אין לי רשימה שזה הדבר הנכון להשיג. הדבר הנכון הוא מה שנכון לי. אבל רוב האנשים לא באמת רוצים את מה שנכון להם, כי הם לא מכירים את עצמם. והם גם לא יודעים מה הלמה שלהם, מה יקרה אז, וזה ממש שאלות של לשאול, אני מזמינה ככה, מי שיושב איתנו, לשבת עם דף ועת, מול הים, עם בירה, ולשאול את עצמי למה, ומה יקרה אז, אוקיי, ואז יהיה לי הרבה כסף, ואז אני אקנה לילדים שלי, מה אני ארגיש, מה המהות של הדבר הזה, מה יושב בתחתית של זה, ואז דיברנו, התחלנו ולדבר על הנושא של להרגיש מצליח, של, שבאמת לחוות את הדבר הזה, ואז מה שאנחנו בעצם מתחילים לעשות, ושואלים את עצמנו, איפה אני כבר היום בנקודה שבה אני נמצא, יכול לחוות את המהות הזו. כי אם אמרתי קודם, אני אמלא את הרשימת to-do list ועדיין ארגיש טריק, כי אם אני רוצה שהערך העצמי שלי, ביטחון העצמי שלי יגיע מההישגים שלי, אבל בפנים יש ריק, א', אני לא אשיג את מה שאני באמת רוצה, כי אין לי את הביטחון ואני לא מרגישה שאני שווה מספיק ומספיק טובה, אבל גם אני אבוא ממקום של חוסר ושום דבר לא ימלא את זה. ואז אם אני רוצה לעמוד על במה כדי להרגיש ערך עצמי, כדי להרגיש שווה, השאלה שלי היא איפה היום, בנקודה שבה אני נמצאת, עוד כשאני בקושי מדברת אחד על אחד, איפה אני מוצאת את הערך העצמי שלי, איפה אני מוצאת את הביטחון העצמי שלי, איפה אני מתחברת לכוחות האלה פה, כי אז אני אעלה על הבמה, אני אסיים את הקורס עם עדי, ואני לא אשים את זה בעוד מחברת של משהו שאני לא אוציא לפועל, אלא יהיה לי את הכוחות בפנים לפעול, וכשאני אעמוד על הבמה, אני רק אחזק את הדבר הזה, ובין אם זה יהיה הרצאה נהדרת, ובין אם זה יהיה הרצאה סבבה, אבל בפעם הבאה יהיה עוד יותר טוב, יהיה לי גם מאגרים להמשיך ולעשות את הדרך, כי אנחנו יודעים היטב, שנינו שעשינו דרך, ובטח כל מי ששומע אותנו, זה לא נגמר בנקודה הזו של פעם אחת עמדתי על הבמה.
לגמרי, לגמרי. ובסופו של דבר אני מאוד מתחבר לזה, שבסוף הדרך היא המטרה. ולא המטרות של בוא תמלא 4,000, או בוא תעלה על במה כזאת או אחרת, אלא הדרך היא המטרה, וכל עוד הערכים שלך מוגשמים ביומיום, אתה באמת מחובר לעצמך, אז אתה כל יום חווה הצלחה, שזה פשוט מדהים, ואני אתן טיפ על הבירה בים, היינו בחופשה בסיני לא מזמן, שבוע בסיני, והגעתי לסיני עם המון חששות, נורא פחדתי, אבל אשתי דחפה אותי לזה, ובאמת שפו לה על הדבר הזה, ופתאום אתה מגלה בסיני, איזה קטע. כולם הולכים שם עם, או עם בגד ים או עם פיג'אמה, את אף אחד לא מעניין איך אף אחד נראה, הכל שם יחסית זול, אז לא מתעסקים בכסף, אתה יכול להרשות לעצמך המון דברים, ואתה אומר, וואו, אני עובד נורא קשה בשביל להרגיש ככה בסוף, איזה כיף, מדהים. ואמרתי עצמי, אולי לא צריך לרדוף אחרי כסף גדול ונסיעות לפרובנס, אולי פשוט צריך ליהנות בדברים האלה, ובאמת, אני לא צוחק, אמרתי, רגע, זה החיים, לא אולי גם מדי פעם נסיעה לפרובנס או לכל מיני מקומות, אבל זה היה בשבילי איזה וואו אחד גדול, ואמרתי, אני מסתכל על הילדים שלי, הם פשוט מאושרים, אני אסע לבודפסט, הייתי בבודפסט, הילדים לא, הם לא מאושרים שם, זה לא איזה נסיעה כיפית בשבילם. שוב, אני רק זורק עוד איזה אופציה
להסתכלות. אז אני אגיד שהמשפט שלי בהקשר הזה, זה אי אפשר לסבול כל הדרך אל האושר. כאילו, אתה לא יכול לסבול, לסבול, בסוף תהיה מאושר. לא, אין בסוף, זהו, זה הסוף, זה...
בדיוק.
זה לא יקרה.
הזמן הוא עכשיו ליהנות.
העניין הוא, אתה רוצה להיות מאושר בסוף, מה עושה אותך מאושר היום בבוקר שאתה קם?
לגמרי. ואם את זה, אנחנו נכניס לחיים שלנו כל מיני פינות קטנות של אושר, ואני מודעים לזה, ולכן הודיה, על מה אני מודה, מה הדברים שעושים לי טוב ביומיום, לא יודע, מדיטציות, כל מיני דברים כאלה, עוד מעט אולי נשאל על מה את עושה, אבל אני רוצה רגע לקחת אותך לדרך שלך שנייה, כי את עברת דרך, אני יודע שעברת דרך, והיו לך רגעים לא קלים, ואני מניח שהיית צריכה לבנות ביטחון עצמי ודימוי וכל מיני כאלה, אז ספרי קצת על הדרך הבאמת מרתקת שאני מודע אליה ואולי אחרים גם ישמעו.
אז וואי, לא יודעת כמה אחורה
לך. מאיפה מתחילים? אז בגיל, כיתה א', לא. מאיפה שאת יודעת ש...
נולדתי.
בדיוק.
אז אני אגע ככה בכמה נקודות בדרך. שתי קודם כל באמת... שוב, למי שלא יודע, אז למדתי בכלל כלכלה ותואר שני במנהל עסקים, והייתי קצינה בצבא, הייתי עתודאית, ואני זוכרת את הרגע ממש, הייתי, קיבלתי תפקיד סרן, ביום שנכנסתי לקבע, זה היה גיל 22, כבר הייתי עם תואר שני, באמת, כאילו, אתה יודע, אפרופו רשימת אבים, מילאתי אותה נורא מהר.
מדהים, מדהים.
ואני זוכרת את עצמי מסתכלת על זה ואומרת, אוקיי, סבבה, ובאים, הוציאו לי תוכנית, אתה יודע, תוכנית, עושים כזה, תוכנית שירות של מתי לקבל את הסעל ולקבל תוכנית מגורים. אני מזכירה, אני בת 22 בנקודה הזו, תוכנית לטווח ארוך. ואז, אגב, יצאו לפנסיה גיל 42-3, שזה הגיל שלי היום. ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז אני אתקדם זה ואני אעשה ככה וככה. ולמה אני מסתכלת? אני מסתכלת, אוקיי, בעוד 20 שנה כשאני אצא לפנסיה, אז אני אעשה את מה שאני אוהבת באמת. ובגיל 22-20 שנה קדימה היה נראה כמו נצח וחצי, ואמרתי, אני לא מוכנה לחיות ככה. אני לא מוכנה שהכיף שלי יהיה ברגעים שיש לי, אתה יודע, רגילה או חופשה או בתחביבים שלי. אם אני לא אקום בבוקר ואני אעשה את מה שאני אוהבת, זה לא יקרה. זאת לא יכול להיות שבגיל 22 אני חושבת על הפנסיה. אתה חושב, כל אחד מאיתנו איפה שהוא נמצא בדרך, לא משנה, אני אוהב בתרבים בשתיים ואני... מסתכלת על מה אני עושה היום ולא איך אני אגיע יום אחד לאיזושהי נקודה שאז יהיה לי כיף. ואני יכולה להגיד שגם בעסק שלי אני כל הזמן משנה שירותים ומוצרים אם לא כיף לי יותר לעשות אותם.
כן.
וזה ממש משהו שמנחה אותי, אני ממש זוכרת את הרגע הזה שישבתי וחשבתי אוקיי ומה אז ומה אז ומה אז והגעתי לפנסיה. ואמרתי זה משהו פה לא, משהו בתוכנית שירות לא עובד. ולצד זה, באמת עברתי תאונת דרכים בתוך הצבא וסבלתי מכאבי גב, רקדתי המון, הייתי הולכת 3-4 פעמים בסוף שבוע, 5-6 שבת, כל מה שהייתי עושה זה ים ודיסקוטקים.
דיסקוטקים, חבר'ה, תמחקו את המילה, אני אעשה פה עריכה, לא נאמרה המילה דיסקוטקים בפודקאסט הזה, כן.
זה מה שהיה לפני 20 שנה, מה לעשות?
באוקטופוס, אני יודע איפה היית. אוקיי.
צריך שניכנס להיסטוריה שלך עם דיסקוטקים, עדי.
אני הייתי יחצן של ה-TLV, בואו נשים את זה בפרונט.
לא תחשבו שהוא יורד עליי.
לגמרי.
ופתאום כאבי גב אני לא יכולה ללכת, וזה, אתה יודע, זרק אותי למקומות מאוד לא פשוטים. ולצד זה מגיל ההתבגרות שלי, אני עם... זה עוד לא היה אז הפרעות אכילה, באותם בשנות ה-20 זה הפך להפרעות אכילה, אבל זה היה דימוי גוף מאוד מאוד עגום, של אני שמנה, ואני לא הולך עם מכנסיים קצרים, ואני לא נראה טוב, כל מיני סיפורים כאלה שאתה יודע, אם אתה מסתכל על התמונות ואתה אומר, מה לעזאזל, חשבתי ולמה.
וואו.
וזה באמת, בגיל ההתבגרות זה היה מהמקום של, אתה יודע, של לאכול מאוד מעט ולעשות ספורט, באיזה מין שליטה, אפילו עם גאווה, שזה מאוד מאפיין בנות עם אנורקסיה, אנורקסיה גבולית כזו. ואני אפילו זוכרת נקודה שהסתכלתי במראה ואמרתי, אני רזה מדי, שזה בשביל מישהי שחושבת שהיא שמנה תמיד, זה אפילו היה מפתיע.
וואו.
ואז התאונת דרכים הזו, שלא רק שלקחה לי את הריקודים, גם קיבלתי זריקות סטרואידים וכדורים, ועליתי איזה 30 קילו תוך כמה חודשים, שזה באמת אסון למישהי שגם ככה הגוף שלה זה אישו.
וואו, וואו.
ואז, אתה יודע, אם היה לי סיפורים קודם שאני שמנה, כבר היה לי קבלות והוכחות של הנה, אני מידה 44, יש לנו, דיברנו קודם על, על חתונמי
חתונמי מבט ראשון, של... כן. עוד מעט אולי נדבר על זה.
ועל הסיפור הזה של מה מידת המכנסיים, ומה המשקל שלי, וזה לקח אותי למקומות של בולימיה, ושל... לא אגיד מה עשיתי פה כדי לא לתת רעיונות לאף אחד, כי אני אגב קיבלתי את הרעיונות האלה מאיזה ספר שקראתי.
וואו,
אז זה מסוג הדברים שאני לא נכנסת להסברים, לא כי אני, אתה יודע, לא מפחד לדבר על זה, אלא באמת כדי לא לתת רעיונות למי ש... מי שעוד נמצא במקומות האלה, וזה באמת לקח אותי למקומות מאוד מאוד אפלים, ביני לבין עצמי, ובעיקר כדי להתמודד עם הכאבי גב, כי האוכל, אתה יודע, אז לא אוכלים, אז מצמצמים, כאילו, או עושים מה שעושים בבולימיה.
זה בגיל 22? זה בגיל 22?
זה בגיל 22, אז ככה בין 20 ל-22 כזה, 21, 22, 23, ובאמת בניסיון לפתור דווקא את כאבי הגב, התגלגלתי לעולם של רפואה אלטרנטיבית, וגם זה סיפור בפני עצמו. ככה אני רק אגיד שעשיתי בתך כירופרקטיקה, שזה גם לא היה נראה לי, אבל קיבלנו המלצה, ועוד איכשהו הסתדרתי שם עם הדברים, כי זה פיזי, עושים איזה מכניקה כזו, את זה המוח האנליטי שלי יכול היה להבין.
כן.
והוא אמר, באיזושהי נקודה אחרי זה 9-10 חודשים כאלה, שאני אפילו לא יודעת כמה כסף הורים שלי זרקו על הדבר הזה, הוא אמר, אני לא יכול לעזור, ותלכי לשיטה שנקראת אייפק, והתקשרתי אליהם, והם אמרו לי שהם עושים ניקוי פיזי, רגשי, אנרגטי ואיזון, ואני נתקתי את הטלפון, אמרתי לאמא שלי, אני מצטערת, לא הראתי מהפסים, אין מצב שזה מה שאני הולכת לעשות, עזבי אותי, אני אסבול פה בשקט. ועברו עוד כמה חודשים, והסבל, אתה יודע, באמת נהיה בלתי נסבל, גם הגוף היה כבד וכואב, ואתה מגיע לנקודה שאתה מוכן לעשות הכל, ובאמת הגעתי לנקודה שהייתי מוכן אפילו לעשות ניתוח, מה שבהתחלה אמרו לי לעשות, ואמרתי, אין מצב שאני שמה פלטינות בתוך הגב בגיל 20, כי יש עוד חיים שלמים לפניי, והגעתי לנקודה שהייתי מוכנה כבר לשים פלטינות, והייתי מוכנה לעשות הכל רק שאני אפסיק לסבול, ואז התגלגל אליי איזה ספר, ומפה לשם אמרתי, טוב, אני מוכנה לנסות הכל. אני בנקודה ש... ואז הגעתי באמת לטיפול אייפק, שהיה הזוי, אבל באותה מידה היה מטורף. באמת, אני הייתי ילדה שבאמת חושבת שהיא יודעת הכל, היה לי הסברים מדעיים לכל דבר, למה אנשים רואים אור כשהם מתים, ברור, יש קצר חשמלי כמו במחשב, וגמרנו, אז הם רואים אור, ואנחנו כמו מחשב, המחשב מת, אז הוא מת, כאילו אין שם רוח נשמה. היה לי הסבר מאוד ברור למה החיים האלה, אתה יודע. ופתאום אני מגלה שהגוף שלי מספר עליי כל מיני דברים, זה מבחן שריר, בודקים את הגוף, והגוף בעצם נותן, מספר סיפור ממש, כאילו מאיפה הדברים מגיעים, ולמה, ועל מה הם יושבים, ורגשית, ופתאום עולה ההיסטוריה שלי, וזה ידים אותי, אתה יודע, זה כאילו, יש עולם שלם שאני לא יודעת עליו שום דבר, וזה ככה, קודם כל באמת גם הכאבי גב שלי הלכו ופחתו, וגם האלרגיות שהיו לי פתאום נעלמו, שבכלל לא לשם כך התכנסנו, אבל זה חלק מהטיפול. והתחלתי בעצם להיכנס לאיזשהו מסע פנימה של להכיר את עצמי. כי אפרופו הרשימת מטלות הזאת, אתה יודע, באמת על הנייר הייתי הילדה המושלמת, כי תואר שני, תואר ראשון, אוניברסיטת תל אביב, דרגות, קידום, ובפנים היה ריק מאוד מאוד גדול, שהרגשתי אותו, כן? אבל אמרתי, אוקיי, בסדר, אתה יודע, זה החיים, מה כבר אפשר לצפות? כן. ואתה ממשיך ומשיג ומתקדם, ואולי כשיהיה לי, כשאני אתחתן אולי זה יתמלא, או אתה יודע, מין כל מיני דברים כאלה של טוב, זה ככה, כי אני עוד לא, עוד אין לי את כל מה שאני רוצה. ופתאום הגעתי כל מיני מקומות בתוכי שלא פגשתי. באמת במרדף הזה של להיות ילדה מצטיינת וילדה טובה ושעושה את כל מה שאומרים לה. ואגב, חושבת שהיא עושה את זה בשביל עצמה. כאילו, אני לא חשבתי שאני עושה את זה כי אני מרצה אחרים. אני הלכתי להיות עתודאית בתל אביב, זה היה כאילו, עזבתי את הבית בחיפה, גיל 18 חיפשתי דירה לבד, כאילו, אתה יודע, על פניו, באשליה שלי, אני מחליטה, אני עשיתי את זה. אבל בתוך הדרך הזו, באמת, הרבה חלקים בתוכי לא קיבלו ביטוי. בעיקר הרבה היה שם באמת הסיפור הזה של הפער, דיברנו על זה קצת קודם, בין הדימוי העצמי שלי, ביני לביני, בין המקום שלא באמת מרגיש, בטח במקום הפיזי, דווקא במקום המנטלי, אתה יודע, הפורטה שלי, אבל מרגיש חסר ביטחון, עם כל מיני מחשבות שאני לא משתפת אף אחד, כי, אתה יודע, לא מדברים על זה, או כשהיו לי בני זוג, אז הייתי קמה לפניהם לשים עדשות ולהתאפר כדי שהם לא יראו את ה... אתה יודע, איך אני נראית כשאני לא זה שזה מצחיק אותי היום, אבל...
היה, הייתה, הייתה, אפרופו חתונה ממבט ראשון, בעונה הקודמת הייתה מישהי שמתאפרת כל הזמן, ואני גם הייתי בשוק, אמרתי, מה? היא לא מוכנה שהוא יראה אותה בלי פה.
ואני אגיד משהו על המקום הזה, שזה אפרופו אותנטיות, זה התחושה הזו שיש לי בן זוג, והיה לי בן זוג כאלה גם על הנייר כזה, הכל טייס, רופא. ומקווה שהם לא שומעים את הפודקאסט.
לא, לא, בואי נחלט
עליהם. או שבעלי לא שומע. אבל כאילו בתחושה שלי, הם מאוד אהבו את עליית הזאת בחוץ, שהיא נראית טוב, היא מתוקתקת, ויש לה את הקבלות, אבל בפנים לא הרגשתי ככה. ובפנים היה מתח כל הזמן של מה יקרה אם הם יגלו, אתה יודע, את המקומות האפלים האלה בתוכי. וזה ממש, וואי, לא חשבתי שהפודקאסט שלנו ילך למקומות האלה.
אני, אתה יודע, אמרתי לך מראש, אין לי מושג מה אני הולך לשאול ומה יהיה, אבל הנה, אנחנו פה.
אבל סבבה, אני חושבת שיש בזה הרבה דברים שאפשר ללמוד.
לגמרי.
ובאמת הפחד הזה, שיגלו את האמת, ושוב, אתה יודע, אם אתה מסתכל על זה, כאילו בעיניים רציונליות של, אוקיי, מה, זהירות אך לא מופרת, אז זהירה, איך את נראית עם משקפיים, כאילו, מה, על זה לא, לא מפרקים מערכת יחסים, אבל אתה יודע, בעולם הפנימי, כן, לגמרי, כאילו, שלא יהיה איזשהו משהו לא מושלם בחוץ, כי הכל כל כך שברירי בפנים.
כן, כן.
ובאמת גם המערכות יחסים האלה התפרקו בדיוק מהדבר הזה, כי יש מתח נורא גדול, אוקיי? אנחנו מדברים על עסקים, אם אני מציגה בחוץ עסק שהוא נורא מצליח, אבל בפנים אני חווה פחדים מאוד גדולים, או אני לא מרגישה מספיק שווה, אני לא באמת מחוברת לסיפור הזה, אני כל הזמן במתח, ואז כל דבר שהעסק יגדל, הוא רק יגדיל לי את החרדה, כי יש יותר סיכוי שהאשליה הזו תתפוצץ.
אפקט המתחזה. הרבה אנשים מרגישים את אפקט המתחזה, המון שחקנים.
המון אנשים סופר מצליחים, אתה יודע, במסגרת גם הפודקאסט שלי וגם עשיתי רעיונות כשהקמתי את האקדמיה, דיברתי באמת עם אנשים שמות הכי הכי בארץ ככה, באמת בעולם העסקים ובעולמות ההתפתחות האישית, והנושא הזה חזר אצל כולם של מה יקרה אם מישהו יגלה באמת את המחשבות העמוקות שלהם, ואגב, אני יכולה להגיד שגם, לא יודעת אם יצא לך לראות את הפודקאסטים האחרונים שלי, וגם לאורך כל הדרך, אחד מדברים שאני כל הזמן מקפידה להגיד, זה להראות את הצד הזה, להראות שאני לא, I didn't figure it all out, זה לא שיש לי את כל התשובות, זה לא שאצלי הכל מושלם, כי נורא חשוב לי לתת לגיטימציה למקום הזה, כי הוא שם, הוא שם אצלי, הוא שם אצל כל בן אדם שמצליח.
הוא שם אצל... כולם, אני באמת גם, אני רואה את זה ברעיונות וגם בכנסים ועם כל המרצים, את יודעת, הגדולים ואנשים שבנו עסקים מטורפים, לכל אחד יש את הפחדים, לכל אחד יש את המקום שהוא חלש בו, שהוא לא מרגיש בנוח, ואני כל פעם רואה את זה מחדש, זה פשוט וואו.
וזה מסר כל כך חשוב להעביר, כי רוב האנשים, בגלל שלא מדברים על זה כל כך, אנשים, אתה נמצא עם עצמך, אני יודעת שאחד היתרונות בלעבוד עם אנשים באחד על אחד, הרבה שנים טיפלתי באנשים אחד על אחד, זה בעצם לראות, באמת, הגיעו אליי אנשים, באמת, כמו שאתה אומר, סופר מצליחים, עם עסקים גדולים, עם חיים, באמת, על הנייר לקנה. ואתה רואה שלכל אחד יש את הסיפור, ולכל אחד יש את הקושי שלו, ואת הדרך שהוא עובר, זה נותן איזו נורמליזציה כזאת, של וואלה, כאילו זה החיים, זה מה שזה אומר להיות בן אדם. ובעיקר היום, אתה יודע שאנחנו בעולם של תוכניות ריאליטי, שהם לא באמת ריאליטי בו, ובעולם של טיק טוקים ואינסטו, שאתה רואה תמונות, כאילו הכי פלקט שיש לך, וגם עם משפטים כאלה נורא מעוררי השראה, ואיך עברתי את הדרך, ואיך אני פה, ואיך כבר עברתי, כאילו אם כבר מספרים, אז מספרים איזה סיפור על דרך שעשיתי פעם, ואתה לא רואה את הקושי, אתה לא רואה את הרגעים שבן אדם יושב מול עצמו ויורד על עצמו ומבקר את עצמו ומרגיש לא שווה ומרגיש לא מספיק ואת החוסר ערך, אתה לא רואה את הדברים האלה ואתה אומר, זה רק אצלי. ואם אני רוצה להיות מצליח, אני חייב לטפל בכל הדבר הזה ולהעלים אותו, כי אחרת אני לא אהיה שם, ואז זה רק גורם לי עוד יותר, כי אני לא מצליח. עשיתי, אני כבר 20 שנה בטיפולים, אני כבר למדתי NLP, עשיתי זה, ואני עדיין קם בבוקר, ויש בקרים שאני לא מצליח להכיל את עצמי. אז איך אני אגיע לאן? שוב, אם אתה מבין של... זה מה... זאת החוויה האנושית.
חבר'ה, זהו, זה זה.
זה ככה זה. אתה לא תיפטר מזה.
אין לנו בשורות טובות היום. זה החיים. פעם אמרתי לאיזה חבר שלי, אמרתי לו, אני מאמן עסקי מחוסר ברירה או משהו כזה, כאילו היה לי איזה סלוגן כזה, אין ברירה, כאילו זה החיים, אז בוא לפחות נצליח, אין, כאילו, בוא לפחות ננסה ליהנות מזה. אז אוקיי, ואז, אבל היה לך איזה קטע גם אחרי זה עם השלב שהיה לך, את יודעת, עם הדימוי גוף גם.
אז בעצם הנקודה... שזה שוב, זה מחבר בדיוק גם לנושא הזה, הנקודה שבה עשיתי סוויץ' מאוד מאוד גדול, זה לא שעשיתי דיאטה מטורפת ויבנה. זה הייתה הנקודה שבאמת אני, אתה יודע, אם היו סופרים מה אני אוכלת, ולא היה אפשרות שאני לא ארד במשקל, ולא משנה מה עשיתי, זה היה תקוע. ופשוט באמת בתוך התהליך הזה של, אתה יודע, החלטתי לעזוב את הצבא, והחלטתי ללכת ללמוד... 5 שנים ברידמן פסיכותרפיה הוליסטית, והלכתי להיות ברמנית עם כל התארים האלה, כדי לממן את הלימודים. ובתוך התהליכים האלה, שבעצם אתה פוגש את עצמך, ואגב, מה שמאוד אהבתי בלימודים האלה, ששנתיים ראשונות אתה עובד על עצמך. אמרתי, אני לעולם לא יוכל להיות מטפלת טובה, עד שאני לא אכיר בפנים את העולמות האפלים שלי. ואתה נכנס באמת, אני זוכרת שהפרויקט סיום שלי בסוף שנה א', עשיתי מדס כזה, אתה יודע, זה קרמיקה כזו שמתייבשת באוויר, עשיתי את המסע שלי בשנה, והשלט כניסה זה היה כמו לונה פארק, והשלט כניסה היה Welcome to my hair, וזה היה מין רכבת הרים כזו.
קיצו, את בכלל... ילדת אור הירח, את ילדה אפלה.
ילדה אפלה עם חיוך רחב. ובעצם בנקודה הזאת הבנתי שההפרעות אכילה הם בעצם, אני אוכלת את עצמי מבפנים, ואמרתי, אני חייבת לעשות שם משהו שהוא באמת אחר, זה לא עוד דיאטה, זה לא למצוא את החיבור מרכיבים הזה שאיתו אני ארד במשקל, אלא משהו אחר לגמרי, ואמרתי כאילו די, ככה אני נראית, ככה הגוף שלי נראה, עם ה, לא יודעת מה, מידה 42, 44, 30 קילו מיותרים, אולי 46 גם, לא יודעת, אני באיזשהו שלב כבר הפסקתי לעקוב, ואמרתי, אני לומדת לאהוב את הגוף שלי ככה, אני לומדת לאהוב את עצמי ככה, אם לא יהיה לי זוגיות, כי אני שמנה מדי ואף אחד לא ירצה להתחתן איתי, אז אני צריך להיות הבת זוג הכי טובה של עצמי וללמוד לחיות לבד.
והיה לך גם איזה דייט מענה
בשלב. דייט מהגיהנום.
אתה רוצה לשתף? אם בא לך, את לא חייבת.
זה באמת היה דייט, בליינד דייט כזה, ככה עם אתרי הכירויות זה, ושיתפתי אותו, שאפרופו ככה, אתה יודע, להכין אותו ואותי שלא יהיה איזה הפתעות, אמרתי לו, אני לא בחורה רזה, אני חמלאה וזה, ובאמת היה שיחות נורא כיפיות, ככה, אתה יודע, את ההתרגשות הזאת של הנה, אתה הולך לפגוש את ה-The One, והתארגנתי, והתלבשתי והרגשתי ככה הכי סבבה שיכולתי, ואני יורדת למטה,
ואיזה בגדים, עם איזה בגדים היית אז באותו זמן, איזה צבעים?
כל הארון שלי היה שחור, אז כנראה משהו שחור מחמיא לאותו יום.
אוקיי, סבבה.
ואני יורדת ככה לאוטו, ואני נכנסת, ואתה יודע, יש את השתיקה המביכה הזו, ואני אומרת לו, בניסיון לשבור את השתיקה, נו, אז אני בסדר בשבילך? כי דיברנו על זה, וזה היה שם הזה, ואז הוא אומר לי, לא, האמת שאת שמנה מדי. עכשיו, הייתי בטוחה שהוא צוחק עליי, באמת, כי דיברנו על זה, אתה יודע, כי... ואז אמרתי לו, את רציני? אז כאילו, בטוחה שהוא, והוא אומר לי, כן, שמנה מדי בשבילי.
וואו.
ואתה יודע, ככה, ומה שלא ידעתי עדיין לעשות עם עצמי, אני אומרת לו, אז כאילו, מה, לצאת מהאוטו? והוא עונה לי, כן. ואני... יוצאת, יוצאת מהרכב אחרי שלא יודעת מה, את ה-50 דקות הקודמות ביליתי בלהתארגן, ואני ככה עולה למעלה, פשוט מתרסקת ממש, בכי ואתה יודע, הכי רחמים עצמיים שאפשר להגיע אליהם, ובאמת היה נקודה שאמרתי, זוכרת עצמי עומדת מול המראה עם האיפור, עם הרוח, עם העיניים ככה נוצצות, ואומרת, די, אני לא מוכנה לעבור את הסבל הזה יותר. פשוט לא מוכנה להשפלה הזו, לא מוכנה להרגיש ככה, לא מוכנה שיגידו לי את זה, לא מוכנה לעשות את זה לעצמי. כי אתה יודע, מה שהוא אמר לי, אני אמרתי לעצמי כל יום מול המראה, גם בלעדיו.
כן.
וזה היה הנקודה שאמרתי, סבבה, אז לא יהיה זוגיות, ולא, אבל אני לא מוכנה, כאילו, אני לא אשלם את המחיר של התאוב ממש, העצמי. ואם אחרים לא יעשו את זה, אז אני אעשה את זה בשבילי. וזה היה ממש, אתה יודע, זה לשנות את הבגדים שאני לובשת, ולהתחיל ללבוש בגדים צבעוניים, ובגדים קצרים, וסמלות שלא העזתי ללבוש שנים, כי אני כבר לא נראית כמו שנראיתי פעם. ובאמת, לעשות סוויץ' מאוד מאוד משמעותי, של לעמוד מול המראה ולראות מה אני אוהבת בעצמי, ולשנות את השיח הפנימי, וזה לא כל כך, אתה יודע, זה נורא קל להגיד את זה, אבל זה לשנות חיוותים של שנים, שכל מה שאני רואה זה רק את מה שאני לא אוהבת, וכל מה שמשתקף לי במראה זה רק את הדברים שאני רוצה שיהיו אחרים, וממש ללמד את עצמי בכוח, שבאמת, אתה יודע, הטראומה הזאת, המשבר הזה של התרסקות לפעמים לוקח אותנו לאיזה מין סיבוב כזה, עם עצמי שאתה אומר, באמת, די, וזה מספיק yeah. חזק של באמת לעמוד מאחורי הדי הזה. והחלק המדהים, והתחלתי לאכול דברים, אגב, שלא אכלתי אף פעם, אמרתי כאילו, מילא אני שמנה, אז מה זה משנה?
יאללה, פאק את, בוא נהנה, לגמרי.
וממש להתענג על זה, וליהנות מזה, ולהרגיש בנוח עם עצמי. והחלק המפתיע בכל התהליך הזה היה שהתחלתי לרדת במשקל, שאכלתי באמת, קלוריות, אתה יודע,
אני לא יכול להבין את זה, אני באמת לא יכול להבין את זה.
ואתה יודע, להסביר את זה, ואז אנשים אומרים לי, מה את עושה? אתה יודע, כאילו, בואי תני לנו את המתכון המנצח הזה.
מעולה, אני אגיד לכם מה אני עושה. אתם רואים את ההוגה הזאת?
אני אוכלת אותה.
בדיוק.
ובאמת התשובה שלי הייתה, הפסקתי לעשות דיאטות. כי הסיבה שאני רואה במשקל זה כי הפסקתי לעשות דיאטות, לא סתם הספר שלי בעברית נקרא, רק אל תדברו איתי על דיאטות. או lose the diet, lose the weight, כשתרגמנו את זה לאנגלית, כי באמת, אתה יודע, היום כשאני מלמדת יצירת מציאות, ובאמת אחרי הרבה שנים שאני חוקרת את הנושא הזה, באמת בניתי את המודל של יצירת מציאות של 12 השלבים, ההבנה שלי היום, שלא הייתה לי, אז פשוט ראיתי את התוצאות, כאילו לא, זה לא היה מהתיאוריה, זה היה פשוט מה המשקל אמר, וחלק המדהים שאנשים ראו אותי, אמרו לי, זה לא רק שירד במשקל, זה המבנה גוף שלך השתנה, כאילו הדברים שאנחנו אומרים, זה גיוון, כאילו ככה אני נראית, כי זה הגני מאימא ומסבתא, המבנה גוף השתנה, והיום כשאני באמת מבינה עד כמה המערכת האמונות שלנו, המערכת הרגשית שלנו, משפיעים על הפיזיולוגיה, אני לגמרי יכולה להבין את זה. אתה יודע, אני אופ, אפרופו, אתה יודע, כל מיני נקודות בדרך, בגיל 16 היה לנו כלכלת בית, והיה צריך לעשות עבודת גמר, עבודת גמר שלי היה על אנורקסיה ובולימיה, שאגב, לא ידעתי אז שיש לי את זה, אבל אתה יודע, אני חושב שיקחת אותנו לכל מיני מקומות, וחקרתי את הנושא הזה, ואחד הדברים שדיברו שם זה שבאמת אנורקסיות, בגלל שהן כל כך בחרדה, הן יכולות להשמין ממלפפון, כי הן כל כך משכנעות את עצמן שזה משמין. וואו. וההשפעה של מערכת האמונות שלנו על הפיזיולוגיה, היום יש גם הרבה מחקרים, אתה יודע, אנחנו למעלה מ-20 שנה מאז, ובאמת יש שם הרבה מחקרים וספרים שנכתבו סביב איך באמת הפיזיולוגיה שלנו משתנה ממערכת האמונות, אז היום יש גם תמיכה של המדע לדברים האלה, אני פשוט חוויתי את זה, פשוט ראיתי את זה, של מה קורה לי בגוף, באמת, בפיזיקה הפשוטה של הדברים, באחד ועוד אחד, אין שום סיכוי בעולם שהייתי יורד במשקל. שום סיכוי בעולם, אכלתי פי כמה ממה שאכלתי קודם, ודברים שלא אכלתי לפני זה, לא שכאילו אכלתי אוכל בריא, לא, אכלתי גלידות, אכלתי עוגות, אכלתי חטיפים, דברים ששנים לא יעשתי להכניס לפה, וירדתי במשקל, כי מערכת האמונות שלי השתנתה, כי המערכת הרגשית שלי השתנתה, וזה עשה שינוי פיזי עמוק, וזה נכון לגבי כסף, וזה נכון לגבי הצלחה עסקית, וזה נכון לגבי למלא את היומן שלנו, וזה נכון לגבי לזמן הרצאות, וזה נכון לגבי כל דבר עם מערכת הרגשית שלי, עם מערכת האנרגטית שלי, עם מערכת האמונות שלי. מרגישה שאני לא מספיק, שאני לא מספיק טובה, שאוי ואבוי מה יקרה אם מישהו יגלה מה יש.
אז בואי, אני רוצה להציק לך קצת. אני רוצה להציק לך קצת, בסדר?
שם כך התכנסנו.
לגמרי, אני אוהב להציק, וזאת הסיבה שאני מביא אנשים. אז תמיד יש לי את, את יודעת, את השאלה הזאת בראש. אוקיי, כי אנחנו שומעים את זה הרבה, ובכנס שלך דיברו על זה מלא, על כל נושא של ההוויה, ואת יודעת, זה סוג של ביצה ותרנגולת, כאילו עד שאני לא יהיה, אז איך אני אשנה את המערכת אמונות שלי, וכאילו אומרים בוא תעבוד על עצמך, ואז תשתנה, ואז התוצאות יגיעו, כי התוצאות זה ההשתקפות של הפנימיות שלך, של הרגשות, של האמונות שלך. How the fuck do I do it? איך עושים? איך, מאיפה מתחילים? אז רגע, אני רק אגיד, יש פה אנשים שמקשיבים לי, אני מעריך, וכבר עוקמים אחרי הפודקאסט הזה, ואומרים, אוקיי, כבר שמעתי את זה, אבל איך, איך להזזל אני עכשיו מייצר את ההוויה הזאת שמתחילה להביא לי את ה... לזמן לי את כל הדברים האלה, אם כל כך אני חי בחוסר ובמינוס, ולא באים להרצאות שלי, ואני לא מצליחה את זה, ואני לא יכולה את זה, ו...
אז אני חושבת שבאמת הדוגמה של המשקל היא דוגמה מצוינת, כי בסוף הרי למה רציתי לרדת במשקל? זה לא כי משנה לי מה רשום על המשקל עצמו, או מה מידת מכנסיים שלי. כי רציתי להרגיש טוב עם עצמי, זאת הייתה ההוויה. אני חשבתי שכשאני ארד 30 קילו, אני ארגיש טוב עם עצמי.
כן.
ובאותו רגע סניתי את עצמי, וכל הפעולות שעשיתי, כולל לעשות דיאטה, כולל לעשות ספורט, כולם היו בהוויה שאני סונת את הגוף שלי כמו שהוא כרגע, ואני אתעלל בו מספיק כדי שהוא יתיישר למה שאני רוצה, ואז אני אוהב אותו. זה לא עבד. והסוויץ' היה של, אוקיי, מה המטרה בסוף? לאהוב את עצמי, לאהוב את הגוף שלי, לקבל, להרגיש נוח עם עצמי, להרגיש יפה עם עצמי, להרגיש מושכת, אוקיי? זה להסתכל מול המראה, עם ה-30 קילו, ולמצוא את המקומות האלה. אוקיי? עכשיו אני אקח את זה רגע למקום העסקי. אז אתה אומר, אוקיי, אני מסתכל על המינוס בבנק, ולמה אני רוצה? אני רוצה להרגיש שפע. נתת דוגמה נהדרת. אוקיי? מה אני בסוף רוצה? לשבת בסבבה שלי, בהכי כיף שלי, ליהנות, שהילדים ייהנו, להרגיש שהכל בא לי בשפע. אוקיי? אז אני חושב שצריך להיות חופשה במלדיבים, במלון 5 כוכבים, לטוס בפרייבט ג'ט כדי להגיע לשם, עזוב מה צריך לעשות כדי שאני אפשר לעצמי בכלל את הדבר הזה, אם בכלל זה יקרה אי פעם, ווואלה, קח את האוטו, קח אוטובוס עם הילדים, סע לסיני, אוקיי? מרחק נגיעה, ואתה שם, וביומיום שלנו, אוקיי? דיברנו על הלך שבת מול הים עם בירה, זה חינם. לא יודעת בתל אביב אם צריך שלם היום על החופים, אבל בחיפה לשבת מול הים עם בירה זה חינם, תקנה את הבירה בסופר יותר זולה מאשר בים, ושב מול הים זה חינם. אוקיי? רוב הדברים שאתה יודע, כולנו מכירים, סיפרת קודם על סיני, הבדיחה הזאת של ההוא עם הדייג והמנהל צי.
כן, אני אלך אעשה את זה, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, למה?
בשביל שבסוף, אני יכולה להגיד לך שכשאני עכשיו בונה מחדש, בניתי מחדש את העסק שלי, אוקיי? והסתכלתי עוד פעם, מה אני רוצה שיהיה בעוגנים שלי ביומיום שלי? ואחד הדברים זה שיהיה לי יום בשבוע, לפחות, שאני הולכת לים ויושבת מול הים וכותבת מול הים ולא משנה מה, ואין מצב שיהיה לי לוז שזה לא נמצא שם.
מדהים.
והעניין הזה של מה אני רוצה שיהיה שם בסוף הדרך, איך אני מכניס אותו היום. אני אתן לך דוגמה, פה עוד פעם חוסר, אני יש לי שריטה בית פולני, לשבת בבית קפה, לשתות קפה, זה בזבוז כסף הכי גדול שיש, למה להשקיע 12 שקל, שאתה יכול ב-20 אגורות לשתות קפה דומה, והיום כשיש לי מכונת נספרסו בבית, אז אותו קפה, אפילו יותר טעים, בעשירית המחיר, אוקיי? ובאמת שאני בקטע הזה של לשבת בבית קפה, היה בשבילי עשירים יושבים בבית קפה, כי זה היה שם במערכת האמונות שלי.
כן.
בסדר? ובמסגרת העבודה שלי על שפע וכולי, והסתכלתי, אוקיי, מה יגרום לך להרגיש שפע? בסדר, הרי גם אלה שגם השירים הגדולים לא טסים כל יומיים לחול, ואלה שטסים כל יומיים בחול, כל מה שהם רוצים זה לשבת קצת בבית, בגינה שלהם, ולנוח ולא להיות כל היום בנסיעות. בסדר? אז הרי בסוף מה אתה רוצה? אז אמרתי, אני רוצה לשבת בבית קפה וליהנות מהקפה, ובמשך חודש שלם, כל יום, לא משנה מה היה לי בלוז, באיזשהו שלב ביום הייתי יורדת לבית קפה, וקונה לעצמי קפה, כדי להוציא לי את השריטה הזו, שאני לא יכולה להרשות לעצמי, ושזה להשאירים. כל יום הייתי הולכת לשתות קפה, בזבוז כסף נוראי אצל הפולנים, אבל זה היה כדי להכניס לי בתודעה, מה צריך בשביל שפע. מה, בסוף, בסוף, כשאתה באמת מסתכל על זה, זה לא כל כך הרבה. ולרובנו יש כזו מערכת אמונות של מה אני צריך להשיג, ורק כשאני מסתכל מהנקודה שבה אני נמצא, על המינוס בבנק, ועל זה שאני לא יכולה לשתות לעצמי כוס קפה, או לטוס לחופשה במלדיבים, אין לי אפילו טיפה של אנרגיה לעשות את המסע הזה, שאולי יום אחד אני אוכל להרשות אותו לעצמי. אבל אם אני אשאל את עצמי, מה גורם לי להרגיש רווחה נפשית היום? אוקיי? מה גורם לי היום להרגיש מצליח בעסק? בסדר? אז אני לא עומד מול 100 אנשים ומרצה. אבל יש לי 3 לקוחות שמגיעים אליי כבר פעם בשבוע, כבר במשך חצי שנה, ומשלמים לי כסף, לי ולא לאף אחד אחר, ובאים לשמוע את מה שיש לי להגיד. אוקיי? אני יכולה להרגיש על זה, וואו, אני יכולה להרגיש, איפה הייתי כשלפני 7 חודשים פתחתי עסק, ולא ידעתי שבכלל מישהו יבוא אליי וישלם לי כסף, והיום כבר יש לי 5 או 3 או 10 או 2 אנשים כאלה. בסדר? מאותה נקודה זה היה נראה כמו חלום של וואי, כשזה יקרה. אבל עכשיו כשיש לי את 3 אנשים, אני רוצה את 20 אנשים, ואני רוצה לעמוד על במה, ועמדתי על במה, אבל הגיעו רק 20 איש, אז אני רוצה שיגיעו 1,000. עכשיו, כל דבר כזה מצמצם אותי בחזרה לזה שאני לא מספיק. כי אם יש לי 5 לקוחות, ומה שאני חושבת על זה שאין לי 20, לקחתי את עצמי לחתיכת סיבוב, וכל מה שאני רואה, וכל מה שההוויה שלי, היא כמה אני לא מספיק טובה, כי הנה עובדה, 20 איש לא הגיעו אליי. אוקיי? או עשיתי הרצאה והגיעו רק 30 אנשים.
ואת מחדדת פה את העניין הזה של אנשים מסתכלים על היחסיות הזאת. אתמול נתן איזה דוגמה אחד בקורס, אצלי בקורס, הוא אמר, הוא סיפר לחופשה שהוא הגיע לתאילנד וזה, והוא שילם 60 דולר, והיה מבסוט, איזה כיף, 60 דולר, ואז הוא פגש זוג ישראלים במלון, והוא אמר להם, נו, איך הולך? איזה כיף פה, אמרו לו, כן, ועוד ב-40 דולר ללילה? ואז הוא הלך, זה הרס לו את החופשה, הם משלמים 20 דולר פחות ממנו.
וזה מה שקורה לנו, ואנחנו כל הזמן מסתכלים ימינה ושמאלה, ואני יכולה להגיד לך, אגב, שאחד הדברים שאני לא עושה, וידוי, אני לא נכנסת לרשתות החברתיות, כי אני יכולה להגיד לך שאם אני אכנס לפייסבוק, 10 דקות בפייסבוק, הביטחון העצמי שלי מזה שהייתי בשיא הסבבה שלי, כי עברתי היום את הקבוצה שלי, ועשיתי כנס, ויש לי את האנשים ומשלמים לי הרבה מאוד כסף עלי, ואני כולי בעי על עצמי ואף על עצמי, 10 דקות בפייסבוק, כל מה שלא עשיתי, וכל מה שאני לא, וכל מה שאיפה שאני לא נמצאת כרגע, בא לי מול הפרצוף ואיפה אחרים, כן? כל הביטחון העצמי שלי, עליי, אני מדברת עליית עכשיו, לא תיאוריה, על הרצפה, באמת, ממש, אוקיי? אז הקלות היום, באמת, שאתה פותח את הטלפון שלך, בתוך 10 דקות, כל הביטחון העצמי, ותמיד יהיה מישהו שעושה משהו שאתה עוד לא עשית, אוקיי? ורובנו לא במקום שאנחנו מסתכלים אז אומרים, וואי, השראה, כזה אני רוצה, אני אגיע לשם. לא, אני רוצה כלי, שיט, גם את זה לא הצלחתי, אוקיי? ורובנו שאנחנו מסתכלים, זה מה שאנחנו מרגישים. וכמו ששנינו גם יצאנו לפגוש לא מעט אנשים שאנחנו משווים את עצמנו אליהם, והם משווים את עצמם קדימה. אין לזה סוף, אין לזה סוף, באמת, כי אתה יודע מה, איפה זה נגמר? אז טוני רובינס, טוני רוחו, סתכל על וורן באפט, וורן באפט כבר ירד למקום שלישי, יש אחד תמיד, הרשימה הזו מתעדכנת כל הזמן.
לגמרי.
אם אני באמת נאמנה לעצמי, אם אני באמת נאמנה לעצמי, אני לא רוצה להיות בהרבה מהדברים האלה. כי אני רוצה היום בשבוע בים, כי אני לא רוצה להסתובב כל החיים שלי בעולם, וחשוב לי להיות עם הילדים שלי. אוקיי, אבל בגלל שאני מספרת לעצמי כל מיני סיפורים של אני צריכה להיות משהו שאני לא, כי אז אני ארגיש ואני אהיה ויהיה לי ערך, אני רודפת אחרי, זו תחילת השיחה שלנו, אחרי חלומות שהם לא שלי.
אז מהי מטרה ראויה מכל הסיפור הזה? מהי לדעתך מטרה ראויה? אני עכשיו מקשיב לפודקאסט, אומר אוקיי, אני רוצה לבנות מטרות. מהי מטרה ראויה? מתי אני יודע שזאת מטרה, וואו, שווה ללכת על זה ולשלם מחירים ו...
אז אני אגיד שמטרה ראויה, בעיניי, היא א', מטרה שעושה לי שמח וכיף ודרייב לקום בשביל זה בבוקר.
אוקיי.
אבל גם לדרך אליה. שגם אני יכול לראות איך אני נהנה מלהשיג אותה. כי אם אני לא ייהנה מזה, אוקיי. אתה יודע מה, אני אצור שנייה רגע, אני... יש פודקאסט שעשיתי שנקרא מה מניע אותך מוטיבציה או מטרה, בסדר?
אוקיי.
אני וגם אתה, אני חושבת, אנחנו אנשי מוטיבציה, ככה אני קוראת לזה, בסדר? זה אנשים שמאוד קשה להם להקריב את הכאן ועכשיו, בסדר? למען מטרה נורא גדולה אי שם בעתיד.
אוקיי.
אוקיי?
לגמרי.
יש אנשים שמבחינתם הדרייב לרוץ קדימה, הם לא רואים בעיניים, כאילו אין, אני זוכרת, טוני רובינס, שמעתי אותו לא מזמן, אומר שיש לו, הוא מקפיא הרי את עצמו בבוקר באיזה, לא יודעת מה, מינוס 40 מעלות שם.
לגמרי.
והוא אמר שהוא עושה את זה כבר 20 שנה, ואין בוקר אחד שהוא קם בשמחה לעשות את הדבר הזה. אוקיי? אצלי זה לא היה עובד. אוקיי? הייתי עושה את זה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אבל 20 שנה לקום למשהו שמבאס אותי, אני לא קמה.
וואו.
אני לא קמה. אוקיי? עכשיו, יש אנשים שיכולים לעשות את זה.
זה טרנד עכשיו, גם בארץ, בקטע.
אין לי בעיה, אין לי, אני לא בעד או נגד זה, בסדר? יכול להיות שאני אעשה את זה ויהיה לי כיף, לא ניסיתי, אני לא יודעת. כן. אבל אני אומרת שבטח ובטח עבור אנשים, שמה שמניע אותם זה באמת המוטיבציה הזו, בסדר? מאוד קשה לקום 20 שנה בבוקר למשהו שאני שונא. ואני יכולה להגיד לך שאפרופו טוני רובינס, שאני דווקא לא הייתי מהמעריצים הגדולים שלו, אבל דווקא בשנותיו המאוחרות עכשיו, כי באמת הגישה שלו הייתה כל הזמן, אתה יודע, massive action, ותעשה דברים שאתה לא אוהב, ותעשה, תקום בבוקר 20 שנה למשהו שאתה שונא. אני לא יכולה, באמת לא יכולה, זה רק גורם לי להרגיש רע עם עצמי, כי אני לא מסוגלת לקום בבוקר למשהו שאני לא סובלת, לא עובד לי במנגנונים. ואחד הדברים שהוא סיפר באמת בשנים האחרונות, זה ההתרסקות הנפשית שהייתה לו, סביב ה-go-getter הזה שהוא, אוקיי, שהוא גילה את עצמו רץ ומשיג ועושה, ובאמת, שאם אנחנו מתעסקים בעולם התפתחות האישית, ללא ספק אחד המודלים הגדולים של מה הוא בנה שם. והוא לא היה מרוצה מהדבר הזה, ואז הוא עשה את מה שאני עושה מלכתחילה, כי אני פשוט לא עובדת אחרת, לא כי אני יותר טובה, פשוט המערכת שלי לא מאפשרת לי לעבוד אחרת, ללכת ולחפש את הלמה שלו ואת המניע שלו, ופתאום הוא שמח על זה שהוא יכול לקום בבית ליד הבת זוג שלו, ולגדל את הילד הקטן שלו, שאת הגדולים שלו הוא לא גידל כי הוא רץ מסביב לעולם.
כן.
בסדר? אז אני לא, כל אחד נמצא איפשהו במקום אחר, ויכול להיות שבשביל בן אדם מסוים כרגע להקריב את הכאן ועכשיו, זה הדרייב שנותן לו את הכוח לקום בבוקר. לאנשים כמוני, זה לא מספיק חזק בשביל לקום בבוקר. אני לא יכולה לקום בבוקר להקריב את... ברור שיש דברים שאני עושה ביום שלי, לא בא לי, כן? אני בעיקר כל מיני עניינים בבית.
לא, יש לי שאלת הצקה עוד רגע, אל תדאגי.
אבל באמת לשים מטרה שהיא נותנת לי מספיק ג'וס, אבל שגם לעשות אותה ממלא אותי, ושאני יכולה להתחבר אליה במקום, אז נגיד המטרה שלי זה להעביר מיליון אנשים ליצור את המציאות של החיים שלהם. בסדר? אני לא שם, לא העברתי עוד מיליון אנשים ליצור את המציאות של החיים שלהם. אבל הבוקר סיימתי שיחה עם מישהי שאני מלווה אותה בתהליך פרימיום, והיא עברה כמה שבועות של וואו, ודייקנו מי ומה היא ומה התדר שלה. יצאתי בהיי מטורף, למרות שעוד לא עשיתי את המיליון אנשים, בסדר? עכשיו אני אגיע למיליון האלה מאחד ואחד ואחד, או מהקבוצות שאני מעבירה, אבל אם האנרגיה שלי תהיה רק מזה שיש שם מיליון, אני גם את הראשון לא אצליח לעשות. בסדר? אז אם אני מתמלא מהאחד שאני עושה, אז אני אתמלא מהקבוצה שאני מעבירה, ואני, בסדר? חייב אבל להיות שם איזשהו תהליך, כי אתה אף פעם לא תגיע לסוף הדרך מנקודה שבה אתה נמצא.
אז אני אציק לך. בסדר? כי אמרת, אוקיי, זה צריך להיות משהו טוב, מספיק, כיפי, מספיק, מהנה מספיק, יש גם מחירים לשלם מן הסתם, אבל אני באמת מסתכל נגיד היום בעידן ה-one man show, ואנחנו צריכים לעשות מלא דברים. את יודעת, בן אדם קם בבוקר, הוא מעשה, או הוא מניקוריסטית, או הוא מאמן אישי או עסקי כזה או אחר, ובסוף הוא מוצא את עצמו, קם בבוקר, מקליט סרטון, או מעלה לרשתות, עושה זה, עושה וובינר, ואתה אומר, כמה אני מוכן לשלם את המחיר? עד איזה שלב? אבל זאת המציאות של ימינו. אתה היום בשביל, אני מדבר עכשיו בהכללה כמובן, אבל בשביל להצליח בעולם העסקי, אתה צריך לדעת לשלוט בהרצאות, בפוסטים, בפרסום ממומן לדעת, אינסטגרם, טיק טוק, היום דיברתי עם טיק טוקרית, אני אמרתי לה, אני עוד לא שם, אני מצטער, אני עוד לא, כאילו עוד לא הגעתי, זה בדודוליסט שלי, אבל יש עוד זמן, כי יש לי עוד דברים. ואתה צריך לנהל את הכסף, ואתה צריך לדעת לתמחר נכון, ואתה צריך ל... יש כל כך הרבה משימות, והסיזיפי הזה, maybe it's not worth it, אולי זה לא שווה את זה, מה את אומרת?
אז אני אתן לך כמה תשובות. קודם כל, אולי זה לא, אולי, קודם כל יכול להיות. בוא, אני תמיד בעד לשים סימני שאלה על הכל. אני אומרת, כל המשפטים שלי נשמעים עם נקודה או סימן קריאה, אבל באמת יש מהם סימן שאלה, האם זה נכון לך? בסדר, קודם כל, אני אומרת את זה ככה, כי לי זה מה שנכון כרגע. אז קודם כל, לשים סימן שאלה, לא לכל אחד זה מתאים, ואני אומרת את זה כל הזמן. אני מלווה לא מעט אנשי עסקים ובעלי עסקים, ואני אומרת, לא לכל אחד זה מתאים. בסדר, החלק המרכזי, להיות בעל עסקים, ואני פוגשת את זה גם עם עצמי כל הזמן, זה להסתכל כל בוקר במראה, בלבן של העיניים, מי אני ומה אני ומה אני מרגישה שאני שווה, ולפגוש את הדברים האלה, זה כל יום מחדש להיות בריאיון עבודה, כל יום מחדש מפטר אותך, הבוס שלך כי איזה לקוח כן יסתדר לו, לא יסתדר, כל יום מחדש אתה מתמודד עם משהו ששכיר מתמודד כמה וכמה פעמים לאורך הקריירה שלו, אבל בטח לא כל יום מחדש, כי הוא כבר במקום עבודה, מכירים אותו, עושה את העבודה שלו. אנחנו לא עושים את העבודה שלנו, רק אנחנו עושים, כמו שאמרת, 1001 דברים. לא לכולם זה מתאים. אני יכולה להגיד על עצמי, שכשאני מסתכלת על הדבר הזה מבחינתי, זה התהליך התפתחות, אוקיי? התהליך השחזה הכי חזק שאני יכולה להעביר את עצמי, כדי להיות הטופ של הטופ של הטופ של עצמי, ולהגיד לך בכנות שלא היה לי רגעים שאמרתי, יאללה, בא לי להיות שכרה, עזבו אותי, נמאס לי, ברור שכן. יש לי עדיין רגעים כאלה שאני אומרת, יאללה, ספיק. בסדר, אז קודם כל זה טבעי וזה בסדר. ואז אני מתחילה לדמיין, זה עולם שלי דמיון מודרך, בין השאר אני מתחילה לדמיין איך זה יהיה לקום בבוקר להיות שכירה, ואני אומרת, טוב, יאללה, אני אחזור לעשות את העבודת כספים וטיוקים וכל מה שאני צריכה לעשות, כי זה באמת הרבה יותר כיף לי עם המחירים שזה מיישר להיות שכירה, וזה לא נכון לכל אחד, אגב, ממש, ממש לא. כן. וזה בסדר. אבל אני אגיד משהו לגבי הריבוי פעולות האלה ואיך אני מתייחסת לזה, בסדר? ואני עושה הרבה, ואתה יודע, מי כמוך יודע כמה הרבה אני עושה, אבל אני יכולה להגיד לך שדברים שאני לא אוהבת, ודברים שאני לא מתחברת אליהם, אני לא עושה. לא כולם צריכים לעשות גם טיק טוק, וגם אינסטגרם, וגם לעלות כל יום סרטון, וגם 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 וגם. יש משפט של אחד, אני זוכרת מי אמר את זה, אחד השחקן כדורגל, אמר, אני לא מפחד משחקן כדורגל שיתאמן על 1,000 ביתות, אני מפחד משחקן כדורגל שיתאמן על ביתה 1,000 פעמים. בסדר? הטיק טוקרית הזאת, שדיברת איתה לא יודעת מי, אני בטוחה שאם תשאל אותה, אם היא עושה וובינרים, ואם היא עושה גם אינסטגרם, והיא עושה גם זה, תגיד לך לא, אני עושה טיק טוק, אני מלכת הטיק טוק.
האמת שזה נכון.
אוקיי? כי זה, ולמה היא עושה את זה? לא כי היא סובבת, היא כיף לה, היא הייתה עושה את זה גם בחינם, על הדרך יצא לה כסף. בעיניי, המקום שלנו כבעלי עסקים, וזה חלק מהסוויצ'ים המחשבתיים המשמעותיים ביותר לעשות כבעל עסקים. אני בעלת עסק, לא כדי לעשות 1,000 משימות שאני שונאת. הסיבה שאני מנהלת עסק, זה כדי שאני אוכל לעשות כל יום מחדש את מה שאני אוהבת. כמו שאמרתי לך קודם, אם אני מסתכלת על משהו בעסק שלי, שאני לא אוהבת ולא נהנית ממנו, אני אמצא את הדרך או לשלם למישהו אחר שיעשה אותו בשבילי, או להפסיק לעשות אותו. ואני יכולה להגיד לך חד חד ערכית, שאם אני עושה פעולות בעסק שלי, שאני לא נהנית מהן, התוצאות מהן יהיו בהתאם. ואז, לא רק שסבלתי, ולא נהניתי, ועשיתי משהו שאני קשה לי ואני סובלת בו, וגם התוצאות בהתאם, ואז הספירלה היורדת הזו, של הנה אני עושה את מה שאני לא אוהבת, וזה גם לא מצליח, ואני גם לא מספיק טובה, רק מוריד אותי למטה. אבל אם אני עושה משהו שאני נהנית ממנו ממלא, וכיף לי, כיף לי כי עשיתי את זה, כי אני אוהבת לדבר ואני מברברת, אז אני מצלם, מפעילה את המצלמה ואני מדברת, כי זה מה שאני עושה. וכשאני מסיימת את הלייב שלי עם עצמי, אם היה שם בן אדם אחד או אף אחד או 10 או 100 איש, לא מעניין אותי, כי אני אמרתי את מה שאני, ואני מסיימת בהיי. בגלל זה אני עושה את זה. אוקיי? אז לי יש יוטיוב ופודקאסט ואינסטגרם ופייסבוק, ואני אגלה סוד מקצועי לכל מי שככה בענייני עסקים. אני מפעילה את האינסטגרם שלי בלייב, את הפייסבוק שלי בלייב, מקליטה, שמה להקליט את המערכת של הפודקאסטים במקביל, אוקיי? מקליטה הפודקאסט, הוא כבר משודר לי על שלוש פלטפורמות, מורידה את זה, מעלה את זה ליוטיוב, הפלטפורמה הרביעית, עורכת את זה, שולחת את זה לרשימה התפוסה שלי, פלטפורמה חמישית, כל מה שעשיתי, פתחתי את המצלמה, ו-20 דקות דיברתי על מה שאני במילא אוהבת לדבר. בסדר?
מדהים.
ובעיניי, כבעלי עסק, יש לנו את יש מלא מלא דברים, אל תסתכל על זה כמיליון דברים לעשות. יש לי מלא אופציות לבחור מה כיף לי. תתנסה, תנסה, תגלה שכיף לך לעשות טיק-טוק, מגניב, תגלה שאתה סובל כל פעם שאתה מעלה סרטון טיק טוק, אל תעשה טיק טוק.
אני נראה לי חייב להיות בטיק טוק, זה נראה לי שאני דמות לשם, כאילו אני אהנה מזה, מהשטויות האלה, אבל...
אז סבבה, אבל זה ליהנות מזה בדיוק העניין. בעיניי כבעל עסק יש לך את הזכות ואת החובה, וזה המפתח בעיניי ללהיות בעל עסק מצליח, ואני רואה את זה פעם אחרי פעם בתוצאות הכספיות של העסק, לא רק הכיף לי לעשות, שזה חשוב מאוד, אבל גם בסוף החודש בשורה התחתונה, כשאני עושה את מה שאני נהנית, זה משפיע באמת ברמה של פי 5 ופי 10 על ההכנסות שלי. ואת זה קשה לנו להבין, כי לימדו אותנו שצריך לעבוד קשה ולעשות דברים שאנחנו לא אוהבים כדי להצליח. אתה יודע, אני מסתכלת על הילדים שלי ולא פעם לא קל לי, כי אני צריכה לייצר להם מסרים סותרים על ללמוד דברים שמשעממים אותם, ולהגיד להם שזה מה שיגרום להם להצליח. ואני לא אומרת להם, בוא נודע על האמת, כי אני לא מאמינה בזה היום. בסדר? אבל בטח אני שהייתי מאוד על המסלול הזה, אז כן למדתי שצריך ללמוד דברים ולעשות דברים שלא כיף, כדי להצליח, כדי למצוא עבודה שלא כיף לך, כדי שישלמו לך, כדי שתוכל לחיות חיים שלא כיף, כדי שבסוף היום יהיה לך איזושהי פנסיה. כן. אני לא מאמינה בזה היום.
יאללה. טוב, יפה, תשמעי, אנחנו ככה לקראת הסוף, אנחנו, יש לי עוד איזה שעתיים של שאלות, אבל מה לעשות שגם עוד מעט צריך לאסוף את הילד מהגן? מעלה, כן, חבר'ה, אנחנו, בוא נהיה אותנטיים. אז אני אשאל אותך ככה כמה שאלות ככה לקראת הסוף, ואני רק אגיד את זה משפט אחד שכאילו קופץ לי ממה שאמרת, זה אנחנו כן צריכים לעבוד גם על החולשות שלנו, אבל בעיקר לעבוד עם, עם החוזקות שלנו. זה ככה מה ש... כאילו, קח את החוזקות שלך, לך עליהם, זה החוזקה שלך, תלך עם הדבר הזה, החוזקה שלך זה המקום שנוח לך, שכיף לך בו, וגם יש מקומות שאתה צריך אבל לעבוד על החולשות שלך ולחזק.
זה לעבוד עם החוזקות שלך ולתת לחוזקות שלך למשוך גם את החלקים האחרים למעלה.
מדהים.
כי רובנו לומדים לנסות לתקן את החולשות ושמים בצד את החוזקות. זה להסתכל על זה מנקודה אחרת.
לגמרי. תגידי, מי נותן לך השראה? איפה את מקבלת השראה? אדם שאולי נתן לך השראה בחיים?
וואי.
שאלת פופקורן כזאת.
האמת שהילדים שלי. זו תשובה בנאלית, אבל זה באמת הילדים שלי, ממש. כל אחד מהם חתיכת שיעור, הרבה מהדברים שאני עושה, אני עושה בשבילם ובמחשבה של איזה אימא אני רוצה שהם יראו. זה ממש קו שמנחה אותי. ועוד בן אדם ככה באמת לפני הילדים, גם כרונולוגית זה באמת היה סבא שלי, שהוא ניצול שואה, היה ניצול שואה. ובאמת הוא היה ליצן, הוא היה בן אדם באמת דמות והשראה והמון המון שנים, אתה יודע, כשאפרופו הרגעים הקשים וכל מיני נקודות שעברתי בדרך, הייתי חושבת עליו ומה הוא עבר, אתה יודע, בתור ילד בן 13, ואיך הוא מצא את הכוחות להתקדם, וגם סבתא שלי, וזה היה נותן לי, הייתי אומרת, כאילו זה באמת שטויות, כל המשקל הזה, זה הכל שטויות, כאילו... וזה היה המון כוח, ובאמת היכולת שלו להסתכל על החיים ולבנות חיים אחרי כזה דבר, המון שנים נתן לי כוח להמשיך במקומות אפלים.
מדהים, מדהים. ספר או סרט שהשפיע עלייך?
אז הספר שעשה לי, שקראתי אז,
הספר שאני כתבתי, לא, ספר אחר שזה,
כן? לא, לא, לא. זה הספר של נאדר מוטו. החוש השביעי, רק היום אני יודעת שהוא מלמד וזה, אז לא ידעתי אפילו מי הוא, במקרה שלפתי אותו מאיזה מדף, עד היום הוא ספר שקשה קשה קשה להבין אותו, אבל משהו בתוכו עשה לי סוויץ' על האפשרויות, על החיבור בין רוח לחומר, ובאמת קראתי אותו אחרי הרבה שנים שכבר ידעתי הרבה יותר, ואמרתי, אין מושג מה הבנתי כשקראתי אותו, אבל איכשהו הפיל לי שם הסימונים, וזה ממש היה התחילת דרך שלי לעולם הזה.
מדהים, אז נאדר בוטו, החוש השביעי, האמת שלא קראתי את הספר הזה, הנה נתת לי משהו, אדם אולי שחי או כבר לא, והיית רוצה להיפגש איתו לכוס קפה, לדבר, לשמוע, לקבל.
בוב פרוקטור.
בוב פרוקטור. אוקיי, אז כן, לאחרונה הלך לעולמו.
לאחרונה הלך לעולמו, כן. למדתי אצלו כמה קורסים, אבל ככה לכוס קפה. או סנדי, זאת שממשיכה אותו באקדמיה, באינסטיטוט שלו, שהיא גם... הווייב שלו, אפרופו, אם דיברנו קודם, באמת המקום הזה של... של להיות בהוויה ולחיות את ההוויה לפני שאתה רץ ל-to-do list ול-massive action, זה הרבה יותר עולמות התוכן שלי שאני...
מעולה, מעולה. טוב, תשמעי, מה אני אגיד לך? קודם כל היה לי באמת כיף גדול, וכל פעם שאני איתך, יש לי איזו אנרגיה, לא יודע, שמחה, למרות האופל,
ובזכות האופל.
בזכות האופל, בזכות האופל. אני מאוד מאוד אוהב אותך, באמת. אני רוצה שתדעי את זה. ואם מישהו רוצה לעקוב, לחפש עלייך, איפה מחפשים, איפה מוצאים?
אז ליאת שפר בן יעקב, או מאסטרס, יש לי את הפודקאסט באמת, שיש בו כבר קרוב ל-70 פרקים, ויוטיוב עשיר בסרטונים, ואפשר לפנות אליי, ואולי...
מעולה, מעולה.
נגשים חלומות ביחד.
מעולה, אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה, וכמובן חברים יקרים, אתם, מי שהתחבר לתדר אהב, אז כמובן רוצו לראות באמת מה ליאת עושה, ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובכלל. זהו, אז אני רוצה באמת להודות לך על הפרק הזה, אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו לעוד פרק, סבלתם אותי, נהניתם מליאת, אם צפיתם ואם ראיתם, ותכתבו לנו בתגובות, מה לקחתם. תודה רבה לכם, ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה.